אנחנו אתמול כמעט סיימנו את פסקה ז'. אם אנחנו חוזרים לעיקרון, אז ראינו שיש שני סוגים של תשובה. יש תשובה נמוכה ויש תשובה עליונה. והמעבר מתשובה נמוכה לתשובה עליונה זה בעצם תהליך של בישול, כפי שהרב קורא לה. וההבדל העקרוני בין התשובה העליונה, בין התשובה הנמוכה לתשובה העליונה, שבתשובה הנמוכה האדם לא מזהה שבעצם מכלול הכוחות שלו ומכלול את צדדי החיים שלו, האישיות שלו וכו', מכלול הכוחות צריך להתכוונן לערך האלוקי. ולכן הוא מתחיל לחלק בעצמו, את עצמו, בין רוחני לחומרי, בין יצר טוב ליצר הרע, בין האחריות של הקדוש ברוך הוא לפעול בתוכו לבין האחריות שלו בבחירתו החופשית לפעול וכו'. ואז בתשובה הנמוכה הזאת, ממילא הוא נסע יחסית, קודם כל, פסיבי, כלומר הוא מצפה שהקדוש ברוך הוא יפעל במקומו, וב' הוא לא יותר חמור מזה, במה שהוא פועל, אז הוא מחלק בין יצר טוב ליצרה, בין מה שברור לו שהוא קודש, למה שנראה לו שהוא חול, וכו'. ואז התוצאה של המצב הזה, זה שהתשובה היא במקום לחזק את האישיות, במקום להוציא מהכוח לפועל את כל העוצמה שנמצאת באדם, היא בעצם מרפאה אותו, היא מחלישה אותו, היא יוצרת איזושהי מציאות של חיסרון. זה המשפט הראשון. יש חיסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם, ופוגמת בזה את אישיותו. פוגמת את רצונו מצד שהוא תולה יותר מדי בבורא ולא בעצמו, ומחלשת את רצונו ופוגמת את אישיותו, בכך שהוא מזהה צדדים באישיות שלו שלא יכולים להסתדר כביכול עם המהלך הרוחני שנקרא תשובה. איך החיסרון הזה מתמלא? וחיסרון זה מתמלא הוא כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בישולה. כלומר, ההבנה שלו, תפיסת העולם שלו, מחשבת התשובה אצלו, מתרוממת, מתגברת, מתעצמת, מתכללת מלשון הכללה, כולליות. ואז הוא מבין, כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בישולה, שהרי מתאחדת אז עם התשובה העליונה, שכל עיקר כוונתה של התשובה העליונה, זה כבר התשובה האידיאלית, שלב ב' היא לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של האדם. כלומר, בוא, לא בלהפיל את התיק על ריבונו של עולם ולבטל כוחות חיים וכישרונות, אלא בדיוק הפוך. אלא היות ואדם מזהה שכל כוחות החיים שלו זה בעצם מתנת אלוקים. בעצם הקדוש ברוך הוא שם את הכוחות האלה בתוכו, כדי שהוא יוכל להשתמש בהם לכיוון הנכון בבחירתו החופשית. ממילא הוא לא מבטל שום כוח, ממילא הוא לוקח אחריות. ואז המציאות תהיה דווקא באימוץ רצונו והגברת הערך של אישיותו. אם כן, התהליך הרוחני שהוא עובר לא מקווץ או מצמצם או מחליש את האישיות, אלא אדרבה. מגביר אותה, מעצים אותה, נותן לה ערך, נותן לה חשיבות, על פי הכיוון הנכון. לכאן בעצם הגענו אתמול. מוסיף הרב עוד חצי משפט, שהוא בעצם יופיע גם בפסקה הבאה וכו'. בסוף הפסקה הבאה. אומר הרב, ומתוך כך, הזדונות מתהפכות לזכויות. ובשוב רשע מרשעתו, ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. ידוע החילוק, חזרנו עליו כמה פעמים, ידוע החילוק בגמרא, אדם שעושה תשובה מהירה מול תשובה מאהבה. אדם שעושה תשובה מהירה, הזדונות נהפכים לשגגות. אדם שעושה תשובה מאהבה, הזדונות נהפכים לא רק לשגגות, אלא לזכויות. ההבדל בין שגגה לזדון, שכשאדם עושה מעשה לא נכון, אז אם יש לו תודעה בזה, מודעות, הוא פועל מתוך מחשבה וכוונה, זה נקרא מזיד. אם אין לו תודעה, או שיש לו תודעה חלקית, או אין לו כוונה כי אין לו תודעה, זה נקרא שוגג. באופן עקרוני, יש גם דין אנוס, כמו ומתעסק, כמו שדיברנו, לא ניכנס לכל החילוקים האלה. בכל אופן, להגיד על מציאות שאדם חטא, כלומר, כיוון כוחות חיים באישיות שלו, לכיוונים לא נכונים, הנקראים עבירות, בואו נגיד בזה ברמה הכי פשוטה, הכי טכנית והכי מעשית, הלכתית. להגיד שכשאדם עושה תשובה, אז הזדונות, כלומר, המעשים שהם תוצאה של התודעה והרצון הלא נכונים שלו, המעשים האלה לא רק שלא יהפכו, שלא יישארו זדונות, אלא יהפכו לזכויות, זה מהפכני. איך אפשר להבין את הסוגיה הזאת של זדונות נהפכות לזכויות ותשובה מאהבה? אז יש הרבה הסברים לעניין הזה. כאן למשל, לפי הפסקה הזאת, זה פשוט. היות בבסיס האדם, מה שנקרא כאן רצונו ואישיותו, מתוקנים, אלא שהוא לא ידע איך להכווין אותם נכון. ברגע שהוא חזר לנקודת המקור, לנקודת השורש, והוא זיהה שהרצון והאישיות שלו, הם לא סותרים את מהלך התשובה. הם לא סותרים את ההופעה האלוקית, אלא הם צריכים להביא לידי ביטוי את ההופעה האלוקית. אז מלא, עם אותו הכוח שהוא חטא, עם אותו הכוח עכשיו הוא עושה תשובה. אני אגיד אפילו יותר מזה. בשלב המעבר, את זה הרב לא כל כך מחדד בפסקה הזאת, אבל אולי לזה גם הוא מתכוון. איך אדם עובר מהתשובה הנמוכה לתשובה העליונה? אז יש כל מיני, נקרא לזה, שלבי מעבר. אבל אחד הדברים המצויים יותר, זה שאדם מגיע לסוג של משבר בשלב הראשון. כלומר, כשאדם מזהה, בהתחלה הוא מתלהב מאוד מהתשובה הרוחנית שהוא פוגש אותה, וזה בא גם על חשבון, כמו שאמרנו, כוחות חיים וכישרונות ואישיות, ואחרי שעובר איזשהו זמן, הוא מתחיל לזהות שאת העצמיות שלו, את הכישרונות שלו, את האישיות שלו, הוא לא יכול לוותר עליהם. אסור לו לוותר עליהם. מתחיל להיווצר לחץ בתוכו, והלחץ הזה יכול להתפוצץ. יכול, כמו קפיץ שנדרך שלא קופץ, וקפיץ, כשמו כן הוא דרכו לקפוץ, זאת תכונתו, לכן הוא נקרא קפיץ, וכשהקפיץ הזה לא קופץ, אז הוא נדרך, ונדרך, 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 ובסוף הוא יקפוץ. בסוף הוא יקפוץ, וכשהוא יקפוץ, אז הוא יגרום לנזק. אז מה שקורה לא מעט פעמים, זה שאדם מתחיל איזשהו תהליך רוחני, הוא חושב בטעות את מחשבת התשובה הנמוכה, הוא מתחיל ליצור איזה חיץ בין העולם הרוחני לעולם המעשי, בין האחריות של הקדוש ברוך הוא לאחריות שלו, כוחות חיים שהוא צריך להוציא אותם אל הפועל, לא יוצאים אל הפועל, מתחיל להיווצר איזשהו לחץ פנימי בתוכו, ובסוף זה מתפוצץ, ואז זה מתפרץ. כמו אותו קפיץ שנדרך נדרך עד שבסוף הוא קופץ. וכשהוא קופץ, אז הוא יורה לכל הכיוונים. הוא קופץ בלי הבחנה. ולא כמו קפיץ שאני יכול לכוון אותו בצורה מאוזנת ומעודנת, תקפוץ למקום ההוא. כשקפיץ נדרך ונדרך ולא יוצא לפועל, הוא יכול להשתולל אחרי שהוא יוצא מהדריכות הזאת. הוא קופץ. ולכן אחד המצבים, אולי המצב היותר מצוי, של המעבר מתשובה נמוכה לתשובה עליונה, זה פשוט המשבר. ההתמוטטות שהאדם חווה על עצמו, בכך שהוא ביטל כוחות חיים שלו. שהוא ביטל אישיות, הוא ביטל כישרונות. הוא ביטל את עצמו. ואז, אחרי שהוא למד על בשרו מתוך הכאב הגדול, שאוי ואבוי אם הוא יוותר על הכישרונות האלה, כי הכישרונות האלה שלהם תפקיד וחשיבות, זה הוא, זה מה שכבר הוא רוצה ממנו, מצפה ממנו להוציא אותם בצורה נכונה מכוח אל הפועל. ממילא אותו הקפיץ הזה, שנדרך, אותו הקפיץ הזה הוא זה שיקפוץ אחר כך לכיוון הנכון. אז אותם הכוחות, אותה האישיות, אותם הכישרונות, שדווקא באי השימוש שלהם, הם גרמו בעצם לאיזה מין הופעה בהמשך שהיא תתפוצץ והיא הופעה לא מתוקנת, זה בסופו של דבר מה שהביא את התיקון. אז הם ממש זדונות נהפכים לזכויות. כלומר, אם הוא לא היה מגיע למצב זדוני כזה, למצב מקולקל כזה, עד כדי כך שבסוף הקפיץ היה קופץ ללא הבחנה, הוא היה מגיע לכאן מהשברים, אז הוא לא היה מגיע לתיקון של התשובה העליונה. ומה שהביא אותו לתשובה העליונה, זה דווקא המשבר ביחס לתשובה הנמוכה. אז ממש זדונות נהפכים לזכויות. כמו שאנחנו ציירנו לא פעם על הלוח, אני חושב שזה הסבר פשוט מאוד ונכון גם. אדם לא קם לתפילה ביום ראשון. תירוץ, הלכתי לישון מאוחר בלילה במוצאי שבת. לא קם לתפילה בבוקר ביום שני. אני מדבר תפילה במניין. תירוץ, היה קר בחוץ, היה שלג. יום שלישי, לא קם למניין. תירוץ, השעון מורה לא צלצל. וכנה להגיע ליום חמישי, ביום חמישי הוא אומר, חביבי, יש גבול. זהו, נגמר. אין תירוצים יותר. אם כן, מה שגרם לו לקום מהמיטה, זה המשבר שהיה ביום ראשון, שני, שלישי ורביעי. אם ככה מה יוצא? שהמנוף ליום חמישי היה המשבר של יום ראשון, שני, שלישי ורביעי. אם נצר איזשהו ציור רק בשביל... אולי זה יכול יותר להמחיש את הדברים. אנחנו צריכים לעשות תשובה גדולה אם כל פעם קודם לנו את הלוח. אם זאת השדרה של האדם, וזה המשבר, אז המשבר הזה, אני מצייר ציור, זה ציור, אבל זה נכון. המשבר הזה הוא בעצם סולם. הוא סולם לשלב הבא. אז אני הולך בשדרה, התמוטטתי חד ושלום, הנה אני פה. עכשיו, פה נוצר בעצם סולם שיכול לעלות אותי לפה, ואז אני כבר אהיה פה. אז התרוממתי מפה לפה. אז יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, לא קמתי. אבל זה היה מקפצה, שביום חמישי אני אקום. ולא רק שאני אקום, אני לא אקום באותה מדרגה שהייתי ביום, נגיד, שישי לפני חמש שבת לפני.
התשובה הנמוכה הכרחית? היא התשובה העליונה?
אני לא הייתי אומר שהתשובה הנמוכה הכרחית, היינו אומרים שזה מצוי שיהיה תשובה נמוכה. אני יכול לשאול את השאלה אישית. כשאתה פעם ראשונה התוודדת למושג התשובה, מה חשבת? כשהתוודדת למושג הזה, לא חשבת כלום. טוב. מישהו מוכן להגיד שזה מה שהוא חשב? אילון, כן או לא?
כן,
ברור. כלומר, המפגש הראשון עם עולם רוחני הוא מפגש שיוצא חציצה בין קודש לחול, בין שמיים לארץ. ככה זה נתפס. כאילו יש איזה כוח באדם שהוא הנציג של אלוהים בעולם, ויש איזה כוח בעולם שהוא שטן. הוא איזה מין כוח אנטיתזה לאלוהים, קוראים לו יצר הרע. ועם היצר הרע הזה אני צריך להילחם עד כדי השמדה. זאת התפיסה המקובלת. יש בזה משהו עמוק מאוד. יש צד רע ביצר הרע. אבל המשהו שחסר פה זה שיש גם צד טוב ביצר הרע. ואנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו עובדים את השם גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע. בכל לבביך. בצד הטוב של היצר הטוב ובצד הטוב של היצר הרע. בסדר? כן, טל.
זה כאילו
רק רגע, שנייה, טל, מכילה. נו, נו, בכבוד, נו, טל, קדימה.
הרב קודם בא, הפרק קודם, שברגע שאתה נקחת למשבר, אז יש מצב כזה שאתה מדלק פנים, אתה נותן איזה דליגה כלפי עצמך. אז כל מהלך בחיים בעצם ילווה באיזושהי, כביכול להתלוות לו איזושהי מפלה, אתה מדלק פנימה ואז עולה למעלה?
משהו כזה. משהו כזה.
שפשוט כל מהלך בחיים.
אני חושב שזה, אני חושב, אוקיי, הייתי אומר ככה, שהרבה פעמים ככה זה קורה. כלומר, הרבה פעמים אדם יבחן לאחור איך הוא יתקדם, הוא יזהה שהיה כאן סולם שהוא ירד למטה, וזה מה שגרם לו לעלות למעלה. המשבר זה בעצם יצירת סולם, זה בעצם מה שהציור הזה אומר על הלוח. יש איזושהי שגרה, ואני יורד למרתף, הירידה למרתף היא כדי שאני אוכל לעלות לבוידם. משהו כזה. לא, סתם ציור אני אומר. מרתף אתה יודע מה זה. שי, בוידם אתה גם יודע מה זה. הבוידם יותר גבוה מהמרתף. והבורדם יותר גובר מהקומה הראשונה. זאת הכוונה, כן.
לגבי הזכויות, מה
הכוונה הזכויות?
אז מה אתה אומר
הזכויות? זכויות
זה אומר
כאילו... אז שכל... זכויות בעולם הזה או בעולם? לא, בעולם... עוד פעם, כל תהליך הנפילה שקרה פה, זה היה חלק מתהליך הבנייה שעכשיו הופיע.
הבנייה זה הזכות.
אז הזכות זה בעצם התהליך החיובי שנבנה מתוך המשבר. אני רוצה להגיד משפט, הוא קצת מסוכן, אבל זה חז"ל אמרו, אז אפשר להגיד את זה. חז"ל אמרו, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. מה זה אין אדם עומד על דברי תורה? מה זה הביטוי הזה עומד על דברי תורה? כשאדם עומד על משהו, הוא שולט עליו. הוא מעליו, הוא מכריע אותו. כשיש על הרצפה איזשהו חרק, נגיד, חס ושלום. ואני עומד עליו. זה מראה שאני שולט בו, זהו, אתה לא תסובב אותו בבית שלי. לעמוד על משהו, זה מראה סוג של שליטה. אז אם אדם רוצה להגיע למצב של שלטון על החיים שלו, באמת, אז אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. האם ככה המסקנה? אז כדאי לבנות לכתחילה כישלונות, כדי שנוכל לעמוד על דברי תורה. זה הצד המסוכן במשפט הזה בחז"ל. אבל חז"ל, ידעו שאפשר להבין את זה לא נכון, אבל אמרו את המשפט הזה, כי המשפט הזה הוא נכון. והוא חשוב מאוד. אדם באמת, כנראה, לא עומד על דברי תורה, אין לו הכרעה, יציבות, שלטון אמיתי, חיים של תורה, אלא אם כן הוא נכשל במשהו. זה לא אומר שעכשיו שהוא צריך להיכשל בהכל. כל בחור מזמן לנו מספיק כישלונות. הוא נותן לנו דוגמיות של כישלונות. נסתפק בדוגמיות, לא צריך ללכת לחנות ולקנות את זה באמת.
משבר בעברית זה גל.
משבר בעברית זה לידה. משבר בעברית זה שוב ושברו לנו מעט אוכל.
אני חושב שקוראים
לגל
גם משבר.
זאת אומרת,
אתה יכול לתבוע, יכול לתפוס ולעלות על הגל.
שברי גלים אתה מתכוון.
לא
שוב,
משבר וגל.
משבר וגל זה מילה נרדפת. ולשון הקודש או באבן שושן? אבן שושן. טוב, אנחנו לא מזלזלים, אבל אנחנו מדברים על המילה משבר בתנ"ך, או בפרט בתורה, היא תמיד תופיע בצורה שכלפי חוץ היא חיסרון, אבל היא הכנה לקראת יתרון. תמיד זה ככה. אישה יושבת על המשבר, מי שראה פעם בחדר לידה, יש כיסא מיוחד שאישה יושבת לפני הלידה, או בזמן הלידה יותר נכון, אישה יושבת על המשבר, זה אוטוטו מגיע לידה. וכידוע לכם, בזמן שהאישה יושבת על המשבר, זה הזמן הכי קשה. זה הזמן הכי כואב. זה הזמן שבהם האיסורים הם האיסורים הקשים ביותר. אבל אוטוטו מגיע לידה. כשאין אוכל בארץ ישראל, אומר יעקב לבניו, לכו שברו לנו מעט אוכל. שברו. אנחנו כרגע במשבר, חסר אוכל, לכו שברו. תקנו את המשבר. והוא המשביר לכל הארץ, סוף הצדיק. מה זה המשביר? הוא ממלא את החיסרון של המשבר, של השבר. איך אמר רבי מקוצק כידוע, אין יותר שלם מלב שבור. איך זה יכול להיות? איך אין יותר שלם מלב שבור? אז יש לזה כל מיני הסברים. החל בהסברים מוסריים וכלה בהסברים יותר עמוקים. לפי הכיוון הזה, אין יותר שלם מלב שבור, כי לב שבור הוא לא יתרון מצד עצמו, אלא הוא מאפשר את הלב השלם שיבוא אחריו. למרות שיש פירוש שהלב השבור עצמו הוא היתרון. הוא השלמות. הוא השלם. טוב, בכל אופן, ודאי שהמילה משבר בתורה היא מילה, או בתנך, היא מילה שמגלה שיש לידה, שיש חיים אחרי השבר.
הדוגמה טובה זה הגרעין שנרקב.
הגרעין, אומר לני, הדוגמה טובה... אומר לני, הדוגמה הטובה ביותר שכשזורים כידוע גרעין בקרקע, באדמה, אז מתחיל תהליך של ריקבון באיזשהו שלב, ואז באמת הגרעין משתרש בקרקע, ואחר כך הוא יתחיל לצמוח. אם כן, עד שאין ריקבון, אין השתרשות ואין צמיחה. אז מי שיסתכל בשלב של הריקבון, מה הוא יחשוב? שהגרעין מת, לא יצמח פה כלום. מה אנחנו יודעים? שזה חלק הכרחי לפני הצמיחה. נכון. לכן, ומתוך כך הזדונות מתהפכות לזכויות, כלומר, אותם כוחות החיים שהוחלשו ובנו לנו כמנוגדים לרצון האלוקי למהלך התשובה, אותם כוחות החיים האלה הם אלה שעכשיו התכוונו לכיוון הנכון, ויותר מזה אפשר להגיד שאולי ברוב הפעמים אותם כוחות החיים שלא הופיעו בתשובה נמוכה התפרצו, התגלה משבר, והמשבר הזה הוא יהיה הסולם לקומה שתבוא אחריה. וזה מה שאומר הפסוק, ושוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. עכשיו, את עליהם הוא יחיה אפשר להסביר בשני אופנים. או עליהם הוא יחיה על המשפט והצדקה, זה הפשט, או יותר עמוק לפי הפסקה הזאת, המשפט והצדקה נבנה מתוך הרשעה שהייתה לפני שהוא שם מרשעתו. אז עליהם הוא יחיה, מדובר על הרשע של הפסוק, על רשעתו. ובשוב רשע מרשעתו, ועשה בעקבות המשבר, משפט וצדקה, עליהם, המשפט והצדקה, יחיו על מה? על הרשעתו, על הרשעה שלו, עליהם הוא יחיה. אז מה שהביא את האדם למשפט והצדקה, זה דווקא הרשעות שהייתה לפני כן. האם אנחנו יוזמים לכתחילה רשעויות? לא. האם אנחנו אומרים, אין אדם עוד הדבר תורה לכן נכשל בהם, לכן בוא נקשר כדי שאומר הדבר תורה? לא. הקדוש ברוך הוא יזמן לאדם את מה שמתאים לו לנפילות שלו. ואנחנו צריכים להתגבר, לא ליפול. אבל אם במקרה נפלנו, אז כן נפלתי, קמתי. הנפילה עצמה היא הקימה בעצמה. זה מזכיר קצת את מה שאמרנו ביום חמישי כשדיברנו בתנית אסתר על העץ שהמן נכין. נכון, אז אמרנו שבהתחלה העץ הזה נראה כקלקול, לפני שבוע ביום חמישי. ואחר כך, אחרי חצי יום, זה נראה כבר כתיקון. אז הנה, דבר שהוא הקלקול עצמו, הוא התיקון. אלא בשלב הראשון זה נראה קלקול גדול. אחרי חצי יום, פחות אולי, רואים את התיקון הגדול שצמח מזה. כן, מי רצה לומר משהו? כן, דוד.
זה כאילו המסלול שאנחנו עוברים שם, שחייב שתהיה נפילה?
אני מעדיף להגיד את המילה כמעט, תמיד זה ככה, ולא להגיד תמיד זה ככה.
אבל זה בעצם המסלול.
זה המסלול. המסלול הוא שגרה, איזשהו סוג של, לא הייתי אומר נפילה, איזשהו סוג של שבירת השגרה, נגיד ככה, והשבירה הזאת היא יוצרת איזשהו סוג של משבר, כי העולם הקבוע והיציב שלי פתאום כבר לא נמצא, מתפרט לי באיזושהי מידה, וזה בוא נקומה חדשה. אדם ניגש לסוגיה בגמרא, בסדר? אז הוא הבין הבנה ראשונה, מבסוט מהחיים. פתאום ניגש לרשי, רואה שרשי אומר הפוך, הוא במשבר מול רשי. הוא מנסה להעמיק קצת יותר, פתאום נופל לו הסימון, הוא מבין את רשי, מה רגע, אז מה שהבנתי מקודם לא נכון. הבין את רשי מבסוט, מגיע לתוספות, פתאום קושייה, משבר. מבין את התירוץ של תוספות. אבל יש קושייה על התירוץ הראשון של תוספות, ואז יש תירוץ שני.
מגיע לשיעור להבין כלום.
וזאת השמחה הגדולה ביותר, שהוא מבין שהוא לא הבין, ואחר כך הוא יתחיל בעזרת השם להבין.
זה בעצם כמו
נזרוק,
שישה בנידה בעצם.
תמיד זה ככה. בכל הרמות של החיים זה ככה. האדם כלפי עצמו, איש כלפי אשתו, בכל הרמות החיים זה ככה. נזכה לעשות תשובה היום? בואו נסיים בזמן. בול 4:30. יישר כוח, רבותיי. הגענו לפסקה ט', פסקה ח', בעזרת השם.